שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל ב', פרק ה', ושיעור קודם עסקנו רבות במה שקורה בחברון. הדבר הראשון שעצרנו בו זה שהזקנים, ונשאלה שאלה מעניינת, ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון, לפני השם, אז כנראה שארון ברית השם נמצא שם, הזקנים מביאים אותו איתם. הרי איפה הוא היה אז בתקופה הזאת? בקריית יערים. לא בגבעון. גבעון היה המשכן. אהרון היה בקריית יערים. קריית יערים, שהפלישתים החזירו לבית לך, בית שמש, בית שמש העבירו לקריית יערים. ויכול להיות שהם לוקחים אותו פה להמלכה. הם עושים איזה דבר. לפני השם זה בדרך כלל כשארון ברית נמצא שם. ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון. כן, שלוש פעמים מוזכר פה חברון, 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 חברון. מה? נכון מאוד. יפה מאוד. כל העניין פה באמת עניין מלכותי, כל הטקס פה, וסוף סוף יש מלך. מלך אמת. כן, לא זמני, לא מזדמן. אלא מרגישים, יש פה משהו מאוד עמוק. אגב, חברון בהקשר הזה, היא מוזכרת שלוש פעמים, נכון? שכתוב שהם באים אליו אפילו יותר משלוש פעמים. הפסוק, ויבואו כל שבטי ישראל דוד חברונה, אחרי זה כתוב, ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויקרות להם המלך דוד בחברון, שלוש פעמים. שלוש פעמים חברון, אברהם, יצחק ויעקב. כן, זה הכל ישראל. לא, הכפילות זה דוד בחברון. כן. יפה מאוד. העם, יפה מאוד, יפה מאוד. זה ראייה יפה מאוד. כן, שרואים שוב מה שאביגיל אומרת. כן, נשים מבינות את זה, אתה אומר. חכמות. בין 30 שנה דוד במולכו. כן. בין 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. כאן אגב רואים שהספר הוא נכתב בפרספקטיבה היסטורית. זאת אומרת, זה לא מלווה אונליין את דוד המלך, כי להגיד עכשיו מראש הוא ימלוך 40, יש לו עוד 33 שנה למלוך, אלא זה סיכום מאוחר יותר, כן? גד החוזה מסכם את הספר וחותם אותו, כותב את זה מהרגע הראשון, מגיד מראשית אחרית. וילך המלך ואנשיו, כן, שימו לב, זה מאוד מעניין הביטוי הזה, המלך ואנשיו. כן, אם נתרגם לאנגלית זה ישבע עוד יותר גרוע. כן, his people. נכון, נכון, זה גמרא דנה. לא צריך אותי. כן, והלך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי. יושב הארץ. ויאמר לדוד לאמור, לא אומרים מי אמר, ויאמר לדוד לאמור, גם זה ביטוי מוזר, לדוד לאמור. למה ויאמר לדוד לאמור? ויאמרו לדוד, מה צריך? ויאמר לדוד לאמור. נכון, או שיגידו לו. הם שולחים מישהו שיגיד לו. כן, מיוחד, שליח מיוחד שיגיד לו, לא תבוא הנה. כן, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה. חבל לך על הזמן, כמו שאומרים ביידיש. לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים. לאמור, לא יבוא דוד הנה. מבינים את זה? מוזר. וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה. אגב, כאן ראיה שדוד היה אשכנזי. כאן יש ראיה שדוד היה אשכנזי. כתוב, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. ספרדים דחו לי יבואו הבית. רואים שזה... עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו וויתה, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. כן, השם צבאות עמנו, השם צבאות עמו. כן, יהיה עמנו תמיד. כאן רואים שדוד היה ספרדי. הבדלה של ספרדים. כן. חזק מאוד, חזק מאוד. פתאום יש ירושלים, אתה אומר. קשור לשם צבאות, ירושלים. אני אומר את זה בסרקה, זה משהו. נראה, בוא נכבוש את ירושלים קודם, אחרי זה נטפל בשם השם. בסדר? נעשה את זה שלב אחרי שלב. בוא נעשה את זה שלב אחרי שלב. מתחיל. כן. כן, אבל למה דווקא עכשיו? כי גם, אבל טוב, אתם רוצים להתחיל מזה? מהסוף, נתחיל מהסוף. לא אכפת מאיפה. אז בואו נתחיל דווקא מהעברים והפסחים. בסדר? פחות צבאות. הרבה פחות. בין 30 שנה דוד במולכו ו-40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו-6 חודשים, בירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים. אז בואו קודם כל, לפני שנציג קצת שאלות, בואו נשאיר האצבע פה ונפתח גם בדברי הימים. בדיוק, אז אתה שואל, מה זה ואנשיו? זה נראה, כן? זה כאילו לוקח קומץ אנשים איתו. באמת הכיבוש עצמו של ירושלים נעשה במין פעולת קומנדו כזאת. יפה מאוד, כל האנשים שכבר הלכו איתו. יפה מאוד. זה כנראה חלק מהעניין, אבל למה צריך להדגיש את זה? כאילו, מה, אנחנו לא מבינים את זה? הנה, אתה הסברת את זה כל כך יפה וברור, ברור. נכון? כשאובמה ילך הביתה, יבוא נשיא חדש, ייקח, יכניס את כל האנשים שלו. בואו נסתכל בדברי הימים, ותשאירו אצבע פה, כי אנחנו ממש נשווה מילה למילה. בדברי הימים, דברי הימים א', קודם כל, זה חייב להיות, כזכור. ואנחנו נמצאים בפרק יוד א'. כן, אז גם שם זה מתחיל ממה שכבר למדנו בפרק הקודם, בתחילת פרק ה'. ויקבצו כל ישראל אל דוד חברונה לאמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו. גם תמול, גם שלשום, גם ביות שאול מלך, אתה המוציא והמביא את ישראל. ויאמר השם אלוהיך לך, אתה תראה את עמי, את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל. כאן זה כתוב בלי שיבושים ובלי עניינים. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויחרות להם דוד ברית בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך על ישראל כדבר השם ביד שמואל. אבל פה כתוב שמואל. יפה, אתם רואים שסימן שדייקנו שם בכל. וילך, גם הוא הרגיש שחסר שמואל, אז הוא הביא לנו אותו. וילך דוד וכל ישראל ירושלים. היא יבוס. ופה כתוב, וכל ישראל, ושם כתוב, ואנשיו. עוד יותר מבליט את העניין. כן? מה זה ואנשיו? ושם היבוסי יושבי הארץ. ויומרו יושבי יבוס. ויומרו יושבי יבוס, איך אצלנו כתוב? חוזר אלינו. ויומרו, ויומר לדוד לאמור, לא כתבו יושבי יבוס, לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים לאמור, לא יבוא דוד הנה. ושימו לב שבדברי הימים אין עברים ואין פסחים. לא קיימים. לא מזכירים אותם. פסחו עליהם ולא רואים אותם. כן? עברים ופסחים. וילך דוד וכל ישראל ירושלים, היא יבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ, ויאמרו יושבי יבוס לדוד. אגב, שימו לב שלא קוראים להם היבוסי. יושבי יבוס. מה ההבדל בין היבוסי ליושבי יבוס? שזה לאום וזה? זה תושבים. נכון? זה כמו להגיד אמריקאים, או תושבי ניו יורק. כן? לא כל תושבי ניו יורק הם אמריקאים. יש גם כמה ישראלים יורדים, ויש גם כמה יהודים, ואיטלקים, וסינים, פורידי רגנים וכן הלאה. אז יושבי יבוס זה אומר שיש שם כל מיני, לא רק יבוסים. אחרת היקובים, היבוסים. ויאמר היבוסי לדוד, לא תבוא הנה. ויאמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה, וילכות דוד את, את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד, כל מכה יבוסי בראשונה, זה מאוד מעניין, מה זה להכות יבוסי בראשונה? כאילו הוא מתכוון, הראשון שיהרוג יבוסי, יצטרכו להרוג הרבה יבוסים, מה זה, כולם יצטרכו להרוג. מה זה מכה יבוסי בראשונה? יהיה לראש ולשר, ויעל בראשונה יואב בן צרויה, ויהי לראש. זאת אומרת, דוד הבטיח שמי שיפצח את יבוס, יכה יבוסי, ולא את יושבי יבוס. שמים לב? עוד פעם. להקות, הוא אומר, להקות יבוסי. כל מכה יבוסי. מי שיצליח להבחן בין יבוסי לשאינו יבוסי, הוא יהיה לראש. להתחיל, מי שיצליח לעשות את זה, יפתור את הבעיה הזאת. יש פה איזה בעיה. יש פה איזה קושי לוגיסטי, קושי מודיעיני, קושי, יש כזה קושי גדול. מי שיפתור את זה, הוא יהיה לראש. הוא לוקח את כל האנשיו, הנה פה זה האנשיו, מכנס אותם, אומרים, רבותיי, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? מי, אומר דוד, מי שיפתור אותה, יהיה לראש. יואב פתר אותה. אתה אומר, זה לא פייר תחרות, זה לא תחרות. אנחנו פה, מלחמה זה לא משחק. יש גם אבישי, יש לו מתחרה. יש, איך קוראים לזה היום? זה לא מונופול של יואב, יש לו שותף. יש עוד אנשים בשוק. יש איתי הגיטי, יש עוד כמה בריונים בעם ישראל. יש גיבורים, 30 גיבורים. גם הוא ב-30. יש בשלושה, יש ב-30. בסדר, אבל דוד לא עושה, הוא ממריץ אותם, הוא לא אומר, מי שיקה אני אתן לו את ביתי, אז אין לו בנות, אז הוא לא יכול לחלק בנות, אבל... המסע כבר מת. המסע בן יתר. כן, ודאי, המסע בן יתר. יש כמה... אפילו אוריה החיתי ישנו. זה בקרב אחר, אבל פה מה שצריך לעשות, החזל מתארים איך יואב עלה ראשון. כתוב שם שהם נכנסו דרך צינור, כמו שכתוב בו מכה צינור, נכנסים דרך צינור, ודוד הניח על ראשו עץ ברוש, יואב טיפס על ראשו של דוד, טיפס לו על הראש, זה ביטוי מאוד יפה, טפס לו על הראש, וטיפס דרך על הברוש ונכנס לדרך הצינור. זאת אומרת, חז"ל מתארים בעיה טכנית של כיבוש, אבל יש בזה משהו גם עמוק וסמלי. זאת אומרת, חוץ מהפתרון הטכני של איך פורצים פנימה לעיר בימי קדם, להמציא את הסולם, זה לא צריך להיות גאון גדול. מברוש אגב מאוד קל לעשות סולם, הוא גם מאוד גמיש. מאוד גמיש, אפשר פשוט להשחיל אותו ככה דרך הצינור, דוד מחזיק אותו ויש לו ענפים מהצדדים כאלה שאתה יכול לגזום אותם בדיוק בגודל המתאים, וזה סולם, סולם שאתה יכול להיכנס לטפס עליו. אבל לעמוד על הראש של דוד, פירוש הדבר שכאילו דוד זה היה על ראשו, זה היה במלכות, זה היה ב... וזה כנראה מסביר למה אחר כך הוא לא יכול היה לסלק את יואב. יואב כאילו זכה פה באיזה דבר שדוד הבטיח, למרות שהוא קילל אותו כבר קודם, ולמרות שהוא יעשה בהמשך עוד כל מיני דברים, אבל הוא ישאיר אותו ראש. כי חוץ משהו טוב, גם הבטיחו לו. אז מה בעצם מתרחש פה, כן? מה הקושי הכל כך גדול, ומי זה העברים והפסחים? שפה הם לא מופיעים. אגב, פה הרגע, אחרי שיואב כובש, וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד, ויבן דוד מסביב את המילו ועד הסביב, ויואב יחיה את שאר העיר, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני צבאות עמו. כן, זה סיומת אותה סיומת. יש פה כמה פרטים משלימים בסיפור. קודם כל, מה שאמרנו, היבוסי, בדברי הימים, היבוסי ולא, יושבי יבוס ולא היבוסי, ולהקות יבוסי ולא את יושבי יבוס. כי יש פה איזה קושי. ואילו בשמואל ב' הדגש העיקרי זה העברים והפסחים, שהם בעצמם תופעה מוזרה, לא מובנת. מה זה העברים והפסחים שזה תופס כזה מקום גדול? שהם אומרים, כן, אומרים לדוד, לא תבוא הנה, כי היא מסירך העברים והפסחים. למור לא יבוא דוד הנה, שזה פסוק לא מובן. מה זה לאמור? כבר אמרתם. מה זה עוד פעם לאמור? וילכוד דוד את מצודת ציון, עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי, עוד פעם דגש על יבוסי, ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים, מה לעשות איתם? להכות גם אותם? לא להכות אותם, מה עושים איתם? להסיר אותם? ואת הפסחים ואת העברים, שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. ופה זה גם לא מובן, כאילו, מה דוד עכשיו יש לו, זה טראומת עברים ופסחים? וגם רואים שהוא הביא עברים ופסחים אליו הביתה, לפחות פיסח אחד היה אצלו בבית, מפיבושת. אז מה, איך מבינים את זה בפשט? מה זאת אומרת שהוא, בגלל זה לא מביאים עברים ופסחים אליו הביתה, כי יש פה איזה עברים ופסחים ששנואי נפשו, ולמה הוא שונא אותם? ומה זה הבית? עם בית המקדש, ממילא אסור. עם ביתו הפרטי של דוד, למה? מה הם אשמים? מה השם עיוור ופיסח?
זה גם נשמע נורא נורא אישית, כי הם לא אומרים לא
יבוא
ישראל, הם לא יבוא דוד, והם
שנואי
נפש
דוד. כן. מוזר באמת. על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. אז בואו נעצור רגע פה. פה אנחנו הולכים לעשות שונה קצת מהשיטה שלמדנו עד היום הזה. ואפשר ללכת בשיטה שלנו ולהגיע למסקנות, אבל פה יפה דווקא לראות שהפרשנים, מה זה פרשנות? אז נתתי לכם דפים. על אלה שנמצאים בבית, קצת קשה להראות להם. אז אני אקריא לאט, כל פעם מקור אחד, מי זה העברים והפסחים ומה הסיפור שלהם. אז המקור הראשון זה רד"ק. הפירוש של הרד"ק שלכם באמצע, מקור שלוש. מה אומר הרד"ק? אז אנשים שיש להם בבית מקורות גדולות, רד"ק מופיע שם. או מחשב, כן. הרד"ק נמצא בכל מחשב. כתוב שם כך, אמרו לאברהם, זאת אומרת, זו מילה מתחיל לאברהם, קרות אימנו ברית שאין זרחה יורש את עיר היבוס, ואנחנו מוכרים לך את מערת המכפלה. זה קשור לחברון. אגב, זה מאוד יפה, שמחברון הוא בא לפה, ויש איזה קושן כזה, שזה הבטחה, שאמרנו לאברהם את מערת המכפלה תמורת ירושלים. אתה רוצה מערה לקבור את אבותיך, זה תחליט, או עברך, או עתידך. תראו איזה משפט חזק להיום. או עברנו, או עתידנו. אתם מבינים? חברון זה עברנו, הר הבית זה עתידנו. מדינת ישראל זה הובנו. מה שעכשיו, ירושלים, עיר קודשנו. זה או עבר או עתיד. תבחרו בין עבר לעתיד. ואנחנו עם שלא אוהב לבחור. אנחנו אוהבים שיש הכל. גם זה וגם זה. נכון? זה באמת תמוע מאוד. לא מבין את זה. עד רבה, תמצא הסבר. איפה רד"ק המציא את ההבטחה? לא יודע. איפה זה רמוז? זה רק אומר, עבר ועתיד. יש פה... תחום איזה הגויים לא צריכים סיבות ל... בהם דיבר שב, עם עינם, עם עין שקר. הם אומרים שזה ככה. ואנו מוכרים לך את מערת המכפלה. ועשה כן, ואנשי יבוס עשו צלמי נחושת, והעמידום ברחוב העיר, וכתבו עליהם ברית שבועה, וכשבאו ישראל לארץ ישראל, לא יכלו לחופשם, כן? לא יכלו בני יהודה להוריש את יבוס. למה? שלפו להם את הפסלונים האלה, מהנחושת, אמרו להם, אתם רואים? זה שלנו. ואת זה אתם לא יכולים לכבוש. טוב, אמרו, טוב, צודקים, תודה רבה. אגב, זה גם זה קצת תמוע, כי מה שלמדנו בשופטים פרק א', זה שהם כן כבשו, לחדו את ירושלים, שרפו אותה באש, אבל באמת את האזור הזה, את המצודה, ואת זה לא כבשו, בנימין לא הורישו. אז יכול להיות שהיה להם נוח, נוח להאחז. לא, רב נאיבוסי זה אפילו אחרי שדוד כבש, הוא היה צריך לקנות את זה ממנו. לא, אבל זה, המצודה זה עוד, גורן הרב נאיבוסי הוא מחוץ לירושלים. זה לא כמו היום, אל תסתכל על החומות של היום. עיר דוד היא באמת האזור הזה שנקרא היום עיר דוד. בסדר? זה המצודה. יש חוקרים שרוצים לטעון שדווקא עיר ה... כן. באזור הרוב היהודי דווקא, עוד יותר למעלה. יש דעה כזאת. נדמה לי יהושע עציון מביא את זה. הספר שלו, התנ"ך האבוד. ודוד רצה להיכנס שם ולא הניחו אותו, שנאמר ויאמרו אנשי יבוס לא תבוא הנה. אמרו לו, אין אתה יכול עד שתסיר צלמים הללו שכתוב עליהם ברית השבועה, שנאמר כי אם הסירך העברים והפסחים ואלו הם הצלמים שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, רגליהם לא יהלכו, שנואי נפש דוד לפי ששנה מלשמוע ומעבוד עבודת אלילים, שנאמר על כן יאמרו עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית, הכוונה פסלים לא ייכנסו אל הבית. זה קצת דחוק, יסלח לנו הרד"ק, אבל באמת זה קשה להכיל את זה. הפסלים האלה, זה מה שגורם לדוד, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. דוד צריך סיבה למה לא להכניס פסלים אליו הביתה. כתוב בתורה, לא יהיה לך כל פסל וכל מסכה, זה לא מובן. אמר דוד לאנשיו, כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הצלמים יהיה לראש, ועלה יואב היה לראש. דווקא כתוב להכות יבוסי, ואת העברים והפסחים, לא כתוב מה לעשות איתם בכלל. מה עושים איתם? לא מובן. בואו תראו מקור 4, עוד יותר פנטסטי. כן, אז הקושי הגדול על הרד"ק זה באמת למה אחר כך דוד קורא להם שנואי נפש דוד, ועיוור ופיסח לא יבוא אל הבית, אם זה קשור, אם זה הצלמים האלה, לא מובן. הרלב"ג, מקור 4 זה הרלב"ג, הולך עוד יותר כיוון, עוד יותר דמיוני. אבל זה קשור לירושלים באיזושהי צורה. זה נכון לכל דבר. אתה אומר, צלמים של עברים ופסחים, יש איסור, אפילו איסור אספנות. כן, אבל פסלים זה לא... בוא תשמע אופציות אחרות, אחרי זה תבחר, בסדר? פרשנות זה דבר יפה, אפשר לבחור.
כן.
נכון? אדרבה, זאת אומרת, לפי הרד"ק, כאילו באמת זה מוצדק. כאילו באמת היה אסור לכבוש את ירושלים עד שבא דוד. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, לא תחיה כל נשמה? ומאשימים את עם ישראל שהם לא הורישו ולא הורישו. מה, זה הם לא הורישו, אסור להם. בסדר? זה גם קשה מאוד, נכון? אני מסכים איתך. ברוח הקודש נאמר לו, לא תבוא הנה. אני מבין את זה, לא כמו שאת הסברת עכשיו, אני מבין למה כאילו יש את האתנח הזה, שכאילו עוצרים אותו בדרך, הוא בדרך לירושלים, הם מבינים כבר, הם מבינים שהוא בדרך אליהם, רואים אותו ממגדל תצפית כבר. אז הם שולחים אליו שליחים לקראתו ואומרים לו, אתה לא תוכל לבוא לפה, אל תשלה את עצמך. עד השיחה, עברים והפסחים, כאילו, אתה לא יכול. זה לא מאתגר אותו, זאת אומרת, את אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה בדרך. למה צריך להגיד, לא תבוא הנה עד השיחה, עברים והפסחים? ברור שהוא יעשה את זה, מה זאת אומרת? בטח אם זה פסלים ואלילים, מה, הוא לא יסיר אותם? יש אבא אמינה שהוא ייקח את זה? מה יש להגיד? הקדוש ברוך הוא אומר, לא תחיה כל נשמה. לא, דבינה? כאילו, משהו פה עדיין חסר. בואו נראה מה אומר הרלב"ג. הרלב"ג עוד יותר קיצוני, אמרתי לכם, הולך עם הדמיון מפליג רחוק. אז אני אלך ישר למשהו, הוא אומר ככה, למה זה עברים ופסחים? הוא אומר ככה, והנה, זה שלוש שורות מלמעלה. והנה היה היבוסי יושב בירושלים, ולא יכול דוד להוציאה משם, בעבור שבועת אברהם להביא מלך. ולא, זה לא מערת המכפלה, אלא זה שבועת אברהם להביא מלך. נכון, וגם כבר בימי יהושע כבר מותר היה להפר את השבועה הזאת. לכן הקדוש אומר להם, מלא רש, כאילו, בעיה. ושבועת אברהם להביא מלך שהייתה כתובה בצלמים אשר שם, שהם עברים ופסחים, כי עיניים להם ולא יראו ורגליים ולא יהלכו, ואפשר שהיו הצלמים ההם בצורת עיוור ופיסח. העיוור להורות על ברית יצחק, ותשימו לב שדוד בא משבע שנות חברון, כן? אז פתאום מראים לו צלמים בצורת יצחק שהוא היה עיוור, איזה ביזוי, נכון? ויעקב שהיה פיסח, שהיה צולע על יריחו. אמנם זמן קצר, כן, השבש זרחה לו. ועשו זה להורות שכבר נשתלש להם, שמע, השילוש הקדוש, כן? נשתלש להם. זה הברית עם האבות בכללם. ולזאת, הסיבה, אמר היבוסי לדוד, לא תבוא הנה, כי היא מסירך את סבא שלך, ואת סבא רבא שלך, ואת סבא רבא רבא שלך. הוא יפה, הוא לא היה לא עיוור ולא פיסח, הוא זה שנתן את הברית. אמר לו, גם יעקב ויצחק הם עיוורים ופיסחים. הם העיוורים והפיסחים. אתם עלינו מדלגים. אותנו אתם לא רואים. מדלגים עלינו ולא לוקחים את העיר הזאת. למה? קיבלנו את זה מתנה מהסבא שלכם. נכון, גם כשאומרים אנחנו בני דודים, שבני דודנו, הם מתכוונים לאל חליל. הם לא קוראים לנו בני דודנו. הם קוראים לנו בין מוות. בני מוות. אנחנו קוראים להם בני דודנו לשון חיבה. בני דודים כאלה. כן, אבל תשימו לב שזה הכל מתחיל משם. כן? חברון היא העיר שזה, שם הכל נמצא, ומשם דוד בא, אז אפשר להבין למה רגשית זה מאוד, לפי הרלב"ג, ההסבר של הרלב"ג יותר טוב משל הרד"ק, בהקשר הזה שמבינים איזה רגש יש פה פתאום. למה דוד מביע רגשות, סנועי נפש דוד. בסדר? מובן? מה הפירוש של הרלב"ג יותר טוב משל הרד"ק? הוא יותר מדייק, שניהם מדברים על פסלים. אבל מה שחסר ברלב"ג, ברד"ק, זה מה העניין הרגשי. מה זה שנואי נפש דוד? מה זה דוד שונא פסלים? ברור, כולנו מצווים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז מה זה קשור לרגש? נו, בבקשה. הרלב"ג מפרש יותר טוב, הוא משלים תמונה, הוא נותן הסבר מלא. מסביר למה דוד התרגש. יש פה אברהם ויצחק. אגב, אם הרד"ק היה קורא את הרלב"ג יכול להיות שאומר, נכון, סבבה. בהחלט יכול להיות, לא? הם לא ראו אחד את השני. כן, מה אתה אומר? לא עושים תחרויות בין פרשנים, אל תדאג, זה בסדר, כולם אהובים, כולם ברורים, הכל בסדר, אבל הם הניחו, מקום הניחו לזולת. זה מה שיפה בפרשנות, שכל אחד נותן מקום לשני גם, להוסיף חידוש. לא נגמר החידושים. עד כדי כך שהרלב"ג הלך עם הרעיון, אתה רואה, הוא התלהב שאמרתי עליו שהוא יותר טוב, אז עכשיו הוא הולך עוד יותר, תראה איזה קיצוניות עכשיו הוא יספר. ובאב זכירת הברית, כאילו, הוא יאמר, לא יבוא דוד הנה, כי לא יוכל להסיר את אלו הצלמים שבהם זכירת זה הברית. ויקו דוד מהיבוסי את מצודת ציון עיר דוד, ואמר דוד ביום ההוא, כל מי שיקה יבוסי ויגע בצינור, שהוא עד הצינור, מה זה הצינור הזה? והוא מרזב ששופכים ממנו מים. כן, מים שיוצאים, וישחית עם השחטתו את הצינור והפסחים והעברים ביחד. כן, מה הוא יעשה? הוא יקה את הצינור, יקה את הצינור, יפרק את הצינור, ואז ממילא גם העברים והפסחים יתקלקלו. איך בדיוק? שהם שנואי נפש דוד, מצד שימנעו מלבוא אל הבית. יהיה לו גמול כך וכך, ולא פירש, כן, ולא פירש מה הגמול. על כן היו אומרים, יש שם עיוור ופיסח, הנה באמת זה ימנע דוד מלבוא אל הבית. והנה אפשר השחטתו בזה האופן מזולת. והנה אפשר השחטתו בזה האופן מזולת הסרת הברית אשר קרתו האבות, כי הוא ישחית את הבניין אשר בו הציור, ובהשחטתו השחית את הבניין, ישחטו הצלמים האלו. ואפשר שנאמר בפירוש, זה העניין שהוא אפשר, שהיה שם מקום אחד, אי אפשר שיכנסו בו אם לא יעברו לפני אלה הצלמים. והיו אלה הצלמים עשויים באופן מהתחבולה. אתה רואה, זה כמה נפלא שאנחנו לא היינו בימי התנ״ך, וכל מה שיש לנו זה רק לפרש על פי הדמיון. כן? הרלב"ג מנסה לדמיין מה מפריע לדוד להיכנס לירושלים. נכון? אז הוא אומר, יש שם, כתוב בפסוקים שיש שם איזה צלמים כאלה, הוא מבין שזה צלמים, ויש שזה קשור לצינור, וזה לא יכול לאפשר לו להיכנס, אז תראו לאן הוא לוקח את זה. ועשויים באופן מן התחבולה, שיניעו מקלות של ברזל רבי המשקל לתנועה חזקה, בדרך שלא יוכל אדם לעבור שם, כדי שלא יקעו אותם הצלמים. כן, זה מין בשער, יש שני שומרים, עיוור ופיסח, עם מין איזו פעולה מכנית של מים זורמים בתוכם, והם מזיזים מקלות, כי פיסח יש לו מקל, וגם עיוור יש לו מקל, נכון? מזל שאז עוד לא ידעו שיש כלבי נחייה, אחרי זה היה לו גם כלב. וכבר שמעו שכבר נעשו צלבים כאלה בקצת המקומות. הרלב"ג יודע שהיו כאלה תופעות שמשתמשים במכניקה של מים, בגלגלי שיניים. והנה המצאה כמו זה, התחבולה, אין בה מהקושי למי שיבין בחוכמת המשקלות ובתנועת המים וברוח ובכסף חי. ולהתחיל להסביר עכשיו כימיה ופיזיקה וכל מיני תופעות, איך עושים את זה. היה כזה מקדש בדלפי, במצרים, הרבה לפני הרלב"ג, בתקופת החשמונאים, שהדלתות של המקדש היו נפתחות על ידי סיר לחץ. איך זה? הם היו שמים, לקחו ברזל, סיר ברזל, סיר פויקה כזה ענק, תחשבו סיר פויקה ענק, שמו בתוכו שני שליש מים, או שליש מים, ואטמו אותו חזרה. כן, עשו חור קטן, שפכו בפנים מלא מלא מים, והלחימו מחדש, התיחו עוד פעם ברזל מלמעלה, סגרו רק מים בתוך ברזל, אטום, אין להם לאן לברוח. הם לא מתעדים. ואז את כל הדבר הזה קשרו עם שרשרת, חיברו לגלגלי שיניים, לדלתות של המקדש, וזה מונח על מדורה. עכשיו, מה קורה כשהברזל נמצא על מדורה? המים הופכים לעדים, מהחום. עכשיו, אנחנו יודעים בחוק ונדר ולס, אחד ה... כל, בעצם כל דבר, שכשהוא במצב צבירה גז, הוא יותר קל ממצב נוזלי, בגלל שהוא מתפשט. אז בשיווי המשקל, שעושים כמו נדדה של ילדים, שיווי המשקל, ברגע שנהיה עדים בתוך הסיר, האטום הזה, אז הדלתות, יש להם לחץ יותר גדול, הם מרימים, הם פותחות את הדלתות. ואז הדלתות נפתחות והסיר עולה. נכון? אחרי כמה זמן, הסיר מתקרר, כי הוא נמצא גבוה, כן, איזה רבע שעה, 20 דקות, המים מתאבים בחזרה למים, זה נהיה משקולת. ז'ופ! סוגר חזרת הדלתות, וחוזר חלילה, כל כמה דקות, נסגר, נפתח. למה? אז הרלב"ג משתמש ב... כן, וכמובן שהאנשים הפושטים שלא ידעו בענייני מדע, הם היו בטוחים שהאל פותח את שערה, והאל סוגר את שערה, וכן הלאה. בסדר? מה? למה היוונים היו צריכים לעשות את זה? שעשוע. מה? לא עושים שעשועי מדע עם בלון וזה, וכל מיני כאלה. לילד שלי להכניס סוכריית מנטוס לתוך קוקה קולה עם בלון, ופתאום נהיה לו חללית. משחקים כאלה. לא נספר מה אנחנו היינו עושים כשהיינו ילדים, כי זה כבר, זה עדיין, יש על זה חיסיון. כן. מה, כן. בכל אופן, זה דבר דמיוני לחלוטין, כן? הזוי לחלוטין, מה שהוא מציע פה. שינו מקלות שברזל רבי משקל, והנה המצאה כמו זאת תחבולה עם במהקושי למי שיבין בחוכמת המשקלות, ובנעת מים, ואיך ייתכן וזה, והם עשו אותם בצורת הצלמים בדמות עיוורים ופסחים, ופי שמדרך העיוורים ופסחים שיהיה להם מקל, יהיו נשענים בו, והנה ידמה שאצל הצינור היו אלה הצלמים, והיו מוצאים המים מפיהם. והיה נכנס מהמים בהם, מה שהיה עושה בו רושם מהנעת אלו המקלות, ולזה היה צריך כל איש להישמר, שלא ייכנס שם, ובהקעות האיש בצינור. עכשיו אם יקו את הצינור, מה יקרה? יפסיקו המים לזרום לפיות של העיוורים והפסחים, ואפשר להיכנס לירושלים, בראש זקוף, ובגאווה גדולה. כן? נראה הזוי. האמת היא שלא צריך להגיע לזה. נכון? תסתכלו מה כותב למטה, אבן עזרא, 5. והחכם רבי אברהם אבן עזרא פירש, כי אם הסירך כמו הסיר, כלומר אם תסור למלחמתך, אפילו העברים והפסחים אז ימנעוך, שלא תוכל לבוא הנה, כי המגדל הזה חזק מאוד, המצודה היא חזקה, ולא נראה אותך למלחמה. אגב, לפני אבן עזרא, אתם יודעים מה, לפני אבן עזרא, הרלב"ג וגם הרד"ק, מה בעצם מפריע לדוד להיכנס? אפשר לחבר ביניהם. בין הרלב"ג לרד"ק, מהרעיון המטורף הזה של הרלב"ג, שיש שם מים שמזיזים מקלות ועושים כל מיני דברים, היה הרבה יותר פשוט. לשים שער נמוך, שער בחצי קומת אדם, ולמעלה שני פסלים, נכון? כמו שהרלב"ג אמר, הנה רצית להסבר לרד"ק, קיבלת. שמים את הפסלים על זה מלמעלה. עכשיו, כל הרוצה להיכנס לירושלים, כואב, תפדל, תיכנס, מה הבעיה? מה צריך לעשות? לקוד קידה, להשתחוות. אפשר להשתחוות? אז לכן יש בעיה, אי אפשר להיכנס מהשער. מה? היה, בדיוק. אני פעם... אני לא הייתי שם העולם, אבל היא גם היא אומרת, עושים מה שני עדים מעידים שזה כך, ודברי איסורים נאמנים אתם. כן, אני פעם הייתי באיזה בית כנסת, לא נספר איפה, שכדי לבדוק את הזה של התפילין, היה צריך להתכופף אל המראה. ובעל התפילין היה תמונה של איזה דמות תורנית. עד שמישהו הבין שזה בעיה. אז אשרי מי שבא עם המראה בתוך התיק שלו, זה לא צריך להשתחוות. אבל ממש, היה צריך... אני לימדתי זכות, כנראה שהגבאי הוא נמוך קומה. לא שם לב שכולם צריכים להשתחוות. עד שראיתי את הגבאי ואמרתי, זה לא תירוץ. זה לא... לא תירוץ. אבל זה הרעיון, לפחות הוא הוליד לי את הרעיון הזה, שזה מה שהיה פה בשביל להסביר את הרד"ק. כניסה אחת, לא צריך הרבה, מספיק אחת. הרי מאיפה דוד נכנס? נכנס דרך הצינור, מדרך מערכת המים. אגב, גילו את זה עכשיו לאחרונה, בחפירות של עיר דוד. כן. כן, אז מצאו משהו, כן, כנראה. כן, לא חשוב. אבל הצינור בתנ"ך הוא נשאר, זה לא חשוב אם מצאו בשטח או לא. בכל אופן, זה מסביר שיש איזו בעיה טכנית להיכנס. עכשיו אבן עזרא מה אומר, אנחנו צריכים ממש תכף לסיים. כבר היינו צריכים לסיים. אתם יודעים מה? בואו נשאיר אותנו במתח. שבוע הבא, בעזרת השם. עד כאן להיום.